מותר לעבור בשביעית אילן פירות כשצריך במקום אילן. אפשר להקל להעביר את האילן מעט מאפרו להציף, כאשר להציף עומד בבית. יכול לעשות עוד במקום הנטייה החדשה, ואחר כך יעבור את האילן.
כן, עכשיו האיש הזה, הוא יש לו עץ של פירות בגינה, בשדה, בשטח. הוא צריך את המקום של האילן. באיזה צורך שלא יהיה חנייה, לבנות דירה לילד שלו שמתחתן וכו'. הוא רוצה לעקור את העץ. כשהוא צריך את המקום שלו, אומר כן, אבל כדי שלא יהיה עקירה גמורה, תוציא איתו מעט אפר לעציץ ותשים את העציץ בבית. למה? לטוע אותו מחדש במקום אחר, זו בעיה. אם יש לך שטחה במקום, כמו שאומרים, סגור, ותעביר אותו לשם, הנה פעם. אין לך שכחה, אתה רוצה להעביר אותו לבית, ובבית שלך עציץ די גדול, שאפשר להניע שם את העץ הזה עם השורשים, יהיה טוב. אומר, או יש לך עוד פתרון, לעשות אוהל במקום הנטייה החדשה. אבל האוהל הזה צריך להיות אוטוסטרדה. הוא צריך לעשות יריעות, לכל האורך ברזנט או ניילונים, להניע מהפינה שהוא עוקר עד הפינה שהוא נוטע. באופן כזה יהיה מותר. ולמדנו למעלה שבשנת השמיטה מותר לי לעקור, מותר לי לשתול בתוך בית. נכון? והייתה הצבעה פה-אחד, אף אחד לא התנגד, זה לא התנגדות, אבל ההצבעה. מה אומר פה בסוגריים? קראת את הסוגריים?
לא.
נעשה, בואו ננסה לראות.
אני מוקר את הישי גמרי בזרקו, אין לעשות כן גם בשאר השנים. רק הציפי הסמכים לדירת מגורים, מותר להוקרם לצורך חוות הדירה, שהיא תרוקה לבני המשפחה ומתגוררים בה. ואין בזה שום חשש סכנה כלל. ומי יותר נכון לזכור גואל על קירת העדנות, מכל מקום לא מותר לעקור את העדן לצורך הרחבה באלמה או לנו גאופי הדירה, ואפילו על ידי גואל.
אמן הרב, אבל כל זה דיברנו שהוא מעביר את העץ ממקום א' למקום ב', אבל כאשר הוא עוקר את העץ ושם אותו סתם שם בחוץ במגרש של ראש העיר, אז מה הוא עושה? אין לעשות כן גם בשאר שנים. זאת אומרת, גם בשאר השנים כתוב לו תשחית את עצה זה לב מהתורה, ורק מה כן יתירו עצי פריאן סמוכים לדירת מגורים, והעץ פרי הזה עושה צער, מביא יתושים, ציפורים, עורבים וכל מיני מרעים בישים ופרסומות של הבחירות ועוד, עושים לך שם הרעש. אז אתה רוצה לעקור את העץ משם? אתה יכול. או לצורך הרחבת דירה, יש לו ילדים, רבו ילדים גדלו, יש בנים, יש בנות, בנות, חדר בנים, חדר בנות, חדר כניסה, נכון? אז הוא רוצה להרחיב, לצורך הרחבה, תת, מה תגיד סכנה? אבל הגמרא שמה אומרת, שאבימי אמר לא מת אבימי בנו, לא עליכם, עד שהוא עקר עץ פרי מהחצר. כשהוא עקר, קרה לו מה שקרה לו. אז חשש סכנה, ולצא, כשסתם עושה להכנה, עולה איזה צורך. אבל שזה צורך חיוני, מותר. אלא מה? כדאי לעשות את השיטה, העיצה שאמר בנו חיים פלאצ'י. חיים פלאצ'י אמר, תביא גוי, שתיתן לו שהוא יעקור. ואז אתה לא צריך לפחד. גוי של שבת, גוי של נטיעות. אז ככה אנחנו עושים. או, הוא האמת, סליחה, עוד דקה, עוד דקה, הוא כתב רבי חיים פלאצ'י שעוד יותר טוב, אם תוכל למכור לגוי בשקל אחד את העץ, שכבר זה העץ שלך, תקנה אותו ממני, אך תשלם לו גם עבור העקירה, ואז נמצא אין עליך שום עבור. מה אמרת?
זה נופל על הגוי?
בטח נופל על הגוי. ידוע גם ידוע. כן. הנה, אתה לא רואה מה קרה בצורפת? מכרו להם את ה... את ה... את ה... הם קנו. היה צריך להיות חלילה שלא יבוא ולא יהיה פיגוע, והם אנחנו הגישו להם מועצת הביטחון הצעה בראש האיחוד האירופי נגד ישראל ולהגיד טה-טה-טה-טה-טה, אז הם קנו את המכה. זהו. אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על הצרפתים בצרפת, בנובן. אסור לקצות אילנות.
אסור לקצות אילנות שעושים פירות לעצים בשביעי, כל שהתחילו לעשות פרי.
שערי?
שערי הוא עשידה, ונאמר והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, אשור חזן לאוכלה ולא להפסד. אמנם קודם שיהיו פירות בעצים מותר לקצות את האילן לצורך עצים להעסקה, לכן מותר לקצות בשביל לאכול, שערי נאמר בתורה והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, מה שאמרה התורה בחריש ובקציר תשפורות. היינו לומר שלא נקצות את הפירות הארץ בדרך שקוצרים כל השנה. שלום קצירת כמות גדולה בבת אחת וכדומה. ועפי זה דילול הנעשה לתועלת הפירות, יש להתיר עד שלב הבוסר כמה ימים אחר נפילת הפיר.
פה כמה הפרטים, הוא חדר אותם כולם יחד באותו סעיף. אחד, כעת שעושה פירות בשביעית, אסור. ממתי מתחיל האיסור? משהנעצו הפירות. איך שמתחילים להיות הבוסר, מתחיל להיות בוסר צורת פרי, אסור לי לחטוף את העץ הזה. למה? עובר על מה שכתוב בתורה. והייתה שבת הארץ לכם באוכלה ולא להפסד. וכאן הוא הורש את הפירות שעומתם לצמור. לפני שהפירות התחילו לצאת, אז זה עדיין רק עצים, כמו עכשיו. הוא רוצה להוריד את העצים, למה? הוא צריך אותם להעסקה. עכשיו, פה אחרי שיצאו פירות, פה הוא לא פירט, לכן מותר לאכול, אנשים לא הבינו מה. לא, או אחרי שגדלו הפירות, והוא רוצה לקחת ולקצות, הוא לא רוצה לכתוב פרי-פרי, כותב, חותך את כל הענף, מביא אותו הביתה, כמו שעושים עם תמרים. מביאים אשכולות, אשכולות, או עם ענבים. מותר, למה? והייתה שבת הארץ לכם לאופנה, אז הוא רוצה לאכול פירות שווי. מראה, אבל התורה אמרה שאסור להרוס ולקצור, חריש בקציר תשבות. אומר, זה שלא נקצור את פירות הארץ, לא קוצרים כל השנה. מה פירוש? כל השנה איך קוצרים? וקוצרים בבת אחת כמה טונות, מכניסים אותם אל תוך המחסנים. והיום יש קומביין, והקומביין של פעם הוא צוציק, לעומת, אמרתי לך, תבוא איתי לאזור עפולה. יש שם שדה, אני לא מגזים, ופעמיים מהאורך של בית הכנסת הזה. לוקח קומביין, שניים זוגים, מחברים אותם, ויש לו שם לכל אחד חברה, בכלל, עם חרישה כזאת, הוא נוסע מפה בשתי דקות, הוא סיים את השדה. אתה כבר לא רואה אותו, הוא שם רחוק, גם אם נשקפת משדה. ככה גומר את הכל. אז זה נקרא בחריש בקציר תשבות. למה? עושה כמות. ושם את זה צירת כמות גדולה. אבל אם אני קוצר בשבילי לבית לאכול וכדומה, אין בעיה. עכשיו יש עוד שאלה כאן, זה סעיף עצמו. דילול האילנות, זה דבר ידוע. אחד הדברים, אם אין לך פעם פרדס, שתדע, לא תגיד שמה אמרתי לך. לא משנה את רוגים, תפוחים, שנשבים, כל דבר שהוא. הענפים דלים פרק. פתאום איזה ענף להיכנס שם והוא נכנס בעץ השני. והוא וזה מזיקים אחד השני, כי אין אוויר ואין אור. אז אני צריך לעשות מדי פעם דילול. לקחת את המספריים המיוחדים ולעשות תספורת. אז זה נקרא דילול לתועלת הפירות. מתי הדילול הזה מותר? לפני הבוסר. עכשיו, זה העונה, עכשיו הם מתחילים. לפני ט"ו בשבט, הם עושים את הדילולים. גם בארצי אתרוגים, אין דבר כזה שלא עושים דילול. עושים דילול, ואז צומח, מסודר, ויש אוויר, ויש מרחק אופטימלי שצריך להיות בין עץ לעץ, בין ענף לענף. אחרי באותו העץ עושים דילול, וגם מהעץ השני שלא יפריע לחברו. וכך עושים, זה עד שלב הבוסר כמה ימים אחר נפילת הפרח. זאת אומרת, אפילו שהפרח נפל, אבל עדיין הבוסר לא התחיל להתממש, מותר לי לעשות את הדיבור. כן, ידידי. לגבי עקירת
עץ, מה,
אסורות
לעקור אותו, לחתוך אותו,
עד מביא 10 סנטימטר, 10 סנטימטר, 10 סנטימטר, למכה כאלה מפה? התורה אשרה, אז תהיה צמוד למקור. תמיד תדע מנת מכלל. תקרא את המקור, ולפי זה אתה לא תתבלבל. התורה אמרה, לא תשחית את עצה. התורה אמרה, דרך השחתה אסור. כל שעקירת העץ תהיה דרך השחתה, כלומר, ייגרם נזק לעץ, זה אסור. אבל אם אני עוקר, נזהר לדעת איך בדיוק להוציא את השורשים, בצורה שלא יפגעו בעץ, ומוציא איתו גם כמות אפר שיכול לחיות 14 יום, ומעביר את זה למקום אחר, אתה בסדר גמור. עכשיו יש, מתי כן יהיה להשפיס? יש איזה מזיק לי. או כמו... עכשיו על תשחית, הגמרא אומרת, זה לא רק בעץ, זה בכל דבר. יש לי אוכל, עשיתי אוכל, אני רוצה לזרוק אותו לכל אוכל אחר. שוב. אבל אם אני אמשיך לאכול את האוכל הזה, זה כבד עליי, וזה עושה לי לא טוב, אז הגמרא אומרת, על תשחית דגובה, עדיף. זאת אומרת, לגרום לקיבה עומס, או לחץ דם, או כל דבר אחר, זה לא, אני לא חייב לאכול. אני מרגיש לא טוב עם זה, זה מותר לך. ואין מי שיוכל, וזה בסוף ילך להשפעה, אין דבר. בתשחית לגופה עדיף. גם כאן בעץ. אם העץ הזה מביא איתושים, מביא ציפורים, מביא כל מיני, אני יודע מה, מפריע לחברת חשמל. מבין? וכולי. ואני עושה כדי למנוע נזק, מותר. אני לא נכנסתי לפרטים האגרונומיים. אתה כבר תעשה את השיקולים שלך בבית. מתי עוקרים, מתי קוצצים, מתי זה ואיך. כל שאפשר להציל את העץ בצורה שלא תיגרם לו נזק, זה ודאי דבר גדול.
לא, אני לא חתכתי, לא עקמתי אותו. זה השאלה, לא עקמתי את העץ.
כן.
אני משאיר אותו
בקפה. מה משאיר אותו בקפה?
העץ, העץ שעודי לא נגיע.
נגיד זה העמוד, זה העץ?
כן.
זה, שכאן, ליד
בית כאן. זה העמוד, כן.
חתכת אותו?
בקקה משאיר אותו, רק חתכתי אותו.
הרקת אותו, מה זה? רצחת אותו. שעת לו כדור בראש.
זה
אתה חשוב, זה השחתה. הוא לא ישמח. צריך לדעת, לכן אמרת לך, זה כבר שיקולים אגרונומיים. איך חותכים, מה חותכים, עד כמה, באיזה גובה, כל דבר זה משנה. בסדר? אם זה בננות, אין בעיה. הוא יצמיח לידו אחר. כך דרכו, כן.
ואננס זה אותו דבר גם?
סליחה?
אננס. אננס.
אננס אותו דבר, תירס אותו דבר.
אין בעיה עם
הקידה
של האננס
בנדורה גם כן ככה. אין בעיה לאכול אננס. אין בעיה לאכול אננס, תהיה בעיה רק אם בעל השדה לא יפקיר. הוא גידל את זה בשביעית וטיפל בזה בשביעית. זה נקרא נעבד ונשמר. אז אני מסייע בידי עוברי עבירה. אבל אם זה היה על ידי גוי או בכל צורה אחרת, מותר.
אני אומר לי שגם בשקמה, בפעולת בית הבר, בלוקחים מהשקמה, זה תחיל פעם אחת, זה תהיה מצליחה כמה...
נכון, נכון. יש הרבה עצים, זה צריך לדעת כל עץ את ההיסטוריה הרפואית שלו והעניינים שלו.
אחר כך היום הרבה מצליח, אנשים שם בתים עם גינות, הוא לא רוצה לחכות שיסמח העץ. מה הוא עושה? הוא רוצה לקנות את העץ מוכן, הוא כבר מוכן לו בתוך. עכשיו איפה גוף ההיסטוריה? בזה שאתה קונה ממנו, הוא עושה את האיסור שהוא עוקר ומביא לך, או בעצם בזה שאני קניתי והוא שותה לי אותו בגינה שלי, אני עושה איסור.
למה אתה עושה איסור? הוא נותן לך אותו עם אפר. והאפר שהוא נותן לך זה יכול לחיות 14 יום. הוא יודע את זה, הוא אומר לך את זה מראש, בתוך שקית או בתוך עציץ. הוא אומר לך, אבל תשתדל תוך שבועיים לטעת אותו. אין איסור. אני לא מדבר כעד על שביעית, שביעית זה דינוס השביעית. אבל לגדש שנה רגילה, לגדי אבל תשחית, אין לזה איסור. אתה יודע אגב שיש פוסקים שכותבים שגם בעת שרף יש אבל תשחית. ולמה מצאו, יש מדרש שאומר שאין לך עת שרף בארץ ישראל שעוקרים אותו שהוא לא צועק מסוף העולם ועד סופו.
ועוד הם עתידים לתת
פירות. עתידים לתת פירות, מה הרבה כתובות? כל עצי השדה, תנו. יסוסו מדבר רציעה, ותגן ערבה, תפרח ככה בצלת. היית בערבה? תבוא תראה, גן פורע. מה אתה עושה לי ביד ככה? כל היום ביד ככה. תבוא קצת, תראה, תצא. קח אותך באיזה קופטר, אם אתה רוצה דאון,
אז תקח אותך. שמענו שבוע שעבר על הערבה.
מה, שבוע שעבר?
שמענו על הערבה.
ראית? הבנתי מה אתה אומר. נו.
לכן ענף עץ פרי, שיש עליו פירות קטנים בתחילת גידולם, שהם בוסר. אסור לקצוץ את הענף או את הפירות, משום הפסד פירות שביעית, עד שהפירות... אסור לקצוץ את הענף או את הפירות, משום הפסד פירות שביעית, עד שהפירות יגיעו לתחילת הבשלתם. למתת?
בר? תל או לא תל לך. מה שירד היום זה תל שבק. כן, מה אמרת? איפה, סליחה שאני הייתי בא, כן, זה אומר שאסור לקצוץ אילנות שעושים פירות לעצים בשביעית, כן?
יוזאי, עוד אחד.
לא, יוזאי, נחרם. וכן ענף עץ שיש עליו פירות קטנים בתחילת גידולם שהם בוסר, אסור לקצוץ את הענף או את הפירות משום הפסד פירות שביעית עד שהפירות יגיעו לתחילת הבשלתם. מה שאומר זה בסעיף הקודם, רק שם הוא רמז, פה כתב יותר בהרחבה מתי אסור רוצה לקצוץ, מותר לקצוץ את האילן, או לפני שיהיה בוסר או אחרי שיהיה פרי. אבל באמצע כשזה בוסר ועדיין לא הפסיד אסור לי לקצוץ. למה? זה השחתה, כי הפרי לא יהיה טוב. אלא אם כן, האמת הסתפקו, כי יש כאלה, בעיקר אצל החנבים, הם היו קוטפים בכוונה בוסר ומבשלים בסיר של המרק. כשהיה בשר שמן של כבש, אז הוא שמן, כדי שהשומן לא יזיק, שמים לו בוסר. קוראים לזה חמוד. ואז זה הורס את כל השומנים הלא ידידותיים, ונותן, וגם אפשר לאכול, וזה לא כבד על ה... וזה, יש דנו, במקרה כזה יהיה מותר, זה נקרא כמו פרי. פרפי שאין לו ברכה, שיהיה לי כמו מה ברכים עד בוסר. אין לו ברכה, כלומר שזה רוב העולם לא אוכלים אותו, לא ראוי להאכילה, אבל יהיה מותר לקטוף אותם בשביל זה, ויש אמרו שאותו תסעשה על ידי גוי. תמיד שיש לנו איזו בעיה מסוימת, אז אומר לגוי שיעשה בשבילו. כן. כל האיסור יוטט.
אתה, שאולה שנייה. אחריך.
כל האיסור לקטוף פירות שלא יתבשלו דווקא לקופה מן העילן. אבל אם הפירות נשרו או שכבר נתנשו בדיעבד, מותר לאוכלה, אף שאין דרכו בכלל, ואין זה הפסק.
ויש להסתפק?
יש להסתפק במי שרגיל לקטוף הפרי לפני מה בשבילו, ואוהב לאוכלו כך אם מותר. ועודים מה בתולה דעתו אצל כל אדם, ואין עליו דרך כבר, ואוהב לפי כולם.
אומר שכל האיסור לקטוף פירות זה לקטוף אותם מהעץ. מה אמרנו? שבוסר אסור לקטוף. זה דווקא שאני עושה בידיים. אבל אם זה נשר מהעץ, ונתלש, בדעבד, מישהו תלש. ואני רוצה לקחת אותם, לאכול אותם, לעשות מהם ריבה או כל דבר אחר. זה מותר. ואין זה הפסד. למשל, יש את ה... פרי שקוראים לו נרינץ', זה חושחש. תראים אותו, זה גדל פרי. אתה מכיר את החושחש?
יש בנחלאות כמה
עצים כאלה. פרחה, זה טוב למי שסובל מהקאות ושלשולים.
נכון?
כן, אבל לא הרבה. אחר כך זה סתימה. אז זה לוקחים אותו, והוא כמו לימון כזה, בהתחלה עוד שהוא ירוק אפילו. חותכים אותו לרבע, אבל לא מפרידים, משאירים אותו מחובר בתחתית שלו, שורים אותו במים ומבשלים עם סוכר. וזה נשמר, יכול להישמר שנה בצנצנת. כאן צנצנת נקייה, עושים שם, זה מוצר יקר מאוד, מלכים עליו שחיינו. מלכים עליו בורי פרי העץ גם. למה? אז זה כך דרך להיות לו. אחר כך שהוא נהיה זה כמו לימון, הוא סתם מר, אין לו טעם. עכשיו זה הטעם שלו, שמפשטים אותו בסוכר. והמשנה אמרה שכל פרי שדרכו לאכלו על ידי בישול, זה מברך על הבישול. למשל, קישורים. על קישור, אפשר לאכול אותו חי, יש אוכלים אותו חי, מטלה דעתו אצל כל אדם. איך אוכלים קישורים? מבשלים קישורים ואוכלים אותם.
כמו מלפון.
מלפון, אז זה ככה וככה.
יש כמה סוגים גם של קישורים.
יש לו את המלפון, זה המלפון, תדע, יש לו חסינות. למשל, בהלכה מובא, שאם בתחילת הסעודה הבאתי מלפון כדי לטבל את האוכל, לא ברך עליו. בסוף הסעודה, הרחידה הביא לכולם, ככה היו הספרדים נוהגים. מביאים מלפון בטור ברכה. הולכים עליו בורא פרי האדמה. ככה עושים.
ועכשיו זה להלכה.
כן, זה החידוש במלפון. שביקוד לפני חצי שעה לא ברכתי עליו. למה? אכלתי אותו ששעשי לי תיאבון, לא יורד לי את האוכל. עכשיו שסיימתי את האוכל, רוצה להעביר טעם האוכל, והוא חביב עליי, אז אני לוקח פרי של העץ ונולך עליו העץ. הפס פרי האדמה, עכשיו שבת, אני רוצה לברך. לוקח מלפון, ברך עליו, בורך פרי האדמה.
זה בתוך הסעודה.
גם בתוך הסעודה, אבל סיימת לאכול. סיימת, סיימת לאכול, אתה לא מוסיף לאכול. אתה לא מקשיב לי, אתה מדבר איתו. ועוד פעם מסתפק ועוד פעם. למה אתה נבהל? סיימת לאכול? זה העניין. עכשיו אתה שכחת שיש בלת שבועות ולזה מביאים ומקלפים את המלפונים, ופעם שמלפון היה מלפון, ממרחק קילומטר היית מריח, יש היום מלפונים. נכון?
הרב, אם אני לפני ברכת המזון אוכל...
היום שהשכן מבשל לך קומה קרקע, מבשל עוף, אתה מריח את האנטיביוטיקה של העור, את העדים שלו, מבין שישי.
הרב, אם אני לפני ברכת המזון אוכל החתיכה של ללחם, אמרו לי שלא יודע, לפי הסוד לעשות את זה.
יש בשם מעלה.
אז עדיין, אפילו שלא סילקתי ידי מהלחם, כי אני עוד אחזור.
אתה עוד, לא עשת מים אחרונים.
לא עשיתי מים אחרונים.
אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. ובא לך פתאום חשק לאכול, תאכל.
אני חוזר ל...
הגמרא אמרה זה משפט, רב, שבת אמר שאל. הוא אומר, עכשיו, במענה למה שאמרנו, שסיים את האוכל, והנה, הביאו לו איזה משהו, או בא לו לאכול חתיכת לחם, או בא לו לאכול איזה משהו, האם מותר לו או אסור? מרן פורשת שכל עוד ולא אמר הבלם ונבריך עדיין יכולים לאכול. וגם יש שם סיסמה, זכור את הסיסמה הזאת, רווחה לבשומי שכיח. האדם אומר לא, לא, אני לא יכול לאכול, אני מלא. פתאום, מה לא איזה אלה, שהוא אוהב את זה, איזה ממולאים, איזה פרגיה, איזה משהו נותן ריח טוב, איזה חמין משובח. לא, פתאום נהיה לו מקום. למה? רווחה נהיה רווח בבטן, יש מקום, רזבי, דבר סומה, דבר טעים, שכיח, מצוי. כן, לכן מנה אומרת רבי זרה, שהיו אומרים לאכול, לקינוח סעודה 60 פרגיות היו מביאים. מה דכתיב צדיק אוכל לשבע נפשו, זה יהושפט מלך יהודה שהיה מביא שתי אגודות ירק לארוחה שלו. זה הכל. כוסברה ופטרוזיליה. זה היה אוכל. זה היה שפט מלך יהודה. ובמקומו היה בשומרון פקח בן רמניהו, שהיה אוכל שור ובקר וזה, ובסוף היה מביא עוד 60 עופות, זה לסיום הסעודה. והיה אומר, תביא עוד!
כמו היה שוכר.
אז לא היו חקרים אחרי משכן משום מעינה פישה.
זה לא לעצמו הרב או שזה סעודה עם האנשים?
זה כאילו סעודה, אבל זה בעיקר בשביל לא.
הרב, לגבי המאפון שאתה אומר...
יש אדם שלא יכול לצבוע, שהוא לא רואה שולחן מלא עופות.
ואתה עין שמה הנפש.
אז הוא רגוע. מה אמרת?
לגבי המאפון.
כן.
אם סוף הסעודה הגיעו אותם לחולה, זה דבר שהולך עם הפת. למה אתה אומר שהוא...
מה הולך עם הפת, אדוני?
סלט עצמו.
אדוני הנכבד, הלכה המפורשת, הרמב״ם כתב, אדם שבא לאכול ואין לו מה לאכול, רק אבטיח. נטל ידיים ולקח לחם ואחד אותו עם האבטיח. כל עוד הוא אוכל את הלחם, לא מברך על האבטיח. נגמר הלחם או משך ידו מהלחם, עכשיו רוצה לאכול אבטיח, עכשיו תברך.
למרות שהוא אוכל אבטיח.
אתה הבנת?
אבטיח לא יכול לו עם לחם, זה לא נהגו ככה.
אתה אומר, הרמב״ם לא אומר ככה. הרמב״ם אמר שהוא אכל את הלחם עם האבטיח. במצרים היו אוכלים, בואי קח אותך למצרים.
זה לא רק המעניין הזה של המלאכפון, אבל...
כן, אותו דבר. הכלל הוא, אתה אוכל עם לחם, אז אתה לא מברך. כשגמרת, נוספת את לך מלחם, אתה אוכל אותו כמו שהוא, אותו דבר בקומפוט יש לנו את הבעיה הזאת. יש אנשים שאוכלים קומפוט עם לחם. אז באמת הם לא מברכים, אבל רוב העולם לא אוכלים אותו עם לחם, הוא די סבר, אין לחם. אז הוא צריך לברך את הברכה שלו, העץ, העץ, האדמה, האדמה.
לגבי
התגובה עם האבטיח,
יום חול אותו
דבר,
גם כן
יברו
שוב
פעם לא לבטיח. מה, אפילו במוצאי תשעה באב. מה ביום חול?
המלאכפון, מה ששאלתי, כמו שהרב אמר, שאם אני אוכל ביחד עם הפת, אז אני לא מברך. אחרי זה סילקתי ידים עם הפת, אני כן מברך. אבל אפילו שאני יודע שבסוף אני אוכל עוד פת...
כאתה וחביבה. חביב עליך, אתה צריך לברך עליו. שמה המוציא פטר אותו. אתה אוכל אותו עם מה המוציא. איזה סעיף?
תכת, יום טוב, נשא.
מטעם נכון לכבוש בשביעי פירות שלא התבשרו פה את הטעם, אם דרך לכבוש פירות אלה, תגידו, זה יותר יותר...
מה אמרת? רוצה בשביעית ללכת ללקט פירות מהעצים והפירות לא התבשלו, והרי למדנו עכשיו שבוסר אסור לקטוף. אנחנו קוטפים או לפני או אחרי שנהיה הפירות, אבל כאן מותר לקוט ולכבוש בשביעית פירות שלא התבשלו כל צורפן. למה? אם דרך לכבוש פירות אלו כגון, עגבניות ירוקות. או בדיוק החושחש שהבאנו לך את הדוגמה שלו. וכן פירות בוסר, שיש לנו הגים. הרי החלבים, מה הם עושים? מראש, לוקחים ענבים שלא התבשלו.
בוסר.
שומעים אותם בתוך כלי עם סוכר או עם זה, ואחר כך, כשהיא מבשלת, עושים חמות. ידוע, ביום שישי, הרי כל העדות לא יוכלים להם. אז אוכלים ביום שישי תפשיר או אורז עם עדשים, ג'דרה או לדקס, תפוחי אדמה הזה, או מרק חמוד. כל חלבי היום שיפגוש לך ברחוב, בוא אליי הביתה, תאכל חמוד. מביא לך צנחת מרק, שמה כישואים וכל מיני גזר ושאר ירקות, לפעמים זה דמוי ירקות, כל מיני, ושמה לימונים ועניינים חמוצים. גם הפרסים ככה. כשהלימון הפרסי, מכיר אותו? איך קוראים לו? לימון פרסי? לימון אג'ם. מה אתה לא מכיר? הוא נשאר שנה שתמה יבש, בגדול, משונה כזה. זה הם לא יכולים לאכול חמין בלי זה. לוקחים אותו, שמים אותו בתוך הסיר. נותן טעם המצמץ.
אה, ומוכנים את החורש, חורש.
חורש.
זה חמוס כולו.
כן. זה טוב לדעת, כל מיני עניינים. מנשה, אתה אוכל אוכל אשכנזי? מה קרה שאיתה היום?
אם חותך עליה וישקול הזה, בגלל שישקול לא יתקבל, אין בזה מסיר, זה מילה בשבילית, בשבילית, וכתפילה נעשה בשבילית, כמו שמדבר להם, סביב הרב.
כן, עכשיו מה? בענבים זה ידוע. עכשיו עכשיו, זה הזמן שצריך לזמור את כל הענפים. אני באו לשאול אותי מה הם עושים. זה בעיה. אם אתה לא זומר אותם, גדל פרה, ואז הענבים יוצאים מקולקלים. אלה שצריכים את זה ליין. אלה שאוכל, אז הכל עובר. אבל הם צריכים ליין, זה צריך להיות מסודר, מהוקצע. אז הם הולכים כעת, לפני ט"ו בשבט, קוטפים את כל, מורידים את כל הזמורות. הוא נשאר רק עץ ערום. ואז הוא מוציא איזה פירות יפים בניסן, מתחיל להנץ, אתה לא מאמין, תחיית המתים נהיה שם.
זה
מודר לך? או, אז זה השאלה. זה השאלה. פותח עליהם מאשכול הענבים, כדי שהאשכול לא יתקלקל, אז אני עושה את זה כדי למנוע קלקול, כי אם אתה עושה את זה, יצמחו ענפים עקומים, אחד בתוך השני, יהיה שם בלגן, אל תשאל מה יהיה. אז אומר, אין בזה איסור סבירה בשביעית, התחילה יעשה בשינוי, פינל בער ועס היפר. אמרנו להם לעשות את זה על ידי גוי, היה שבוע. אחד בעל מטע, היינו שם, עשינו גם מעשרות לקודם, והלכנו לראות, ברוך השם, הגפנים התחילו להתפתח, להפשיל. אמרו, מה עושים כעת? זה שחור משחור, אתה לא רואה כלום, אתה לא רואה שזה ענבים. אז זה מותר על ידי גוי. על ידי גוי קצוץ את זה, ואז זה עומד בשורה יפה, מסודרת, עם שכחה מלמעלה, זה יבוא הקיץ, ותראה איזה יופי יהיה.
זה בא לשדך את הקיץ. משהו עושה
לא
תגיד שהוא עכשיו רוצה
אתה תדע לך שהקור שיהיה הלילה זה אתה לא יודע איזה ענבים משובחים עתידים לצאת השנה הזאת כי כשיש להם כמה לילות של שתיים למטה מהאפס יוצאים הענבים הגפן יצחת קור ואז יוצא ענבים משובחים אז עכשיו בזמן הקור זה הזמן עכשיו הם קוצצים, קוצצים לא בשביל לשבח, קוצצים שלא יתקלקל, כי אם אתה לא תעשה את זה, זה יתקלקל. אני צריך להראות לך איך נראה עץ שלא תתלו בו, ואיך נראה עץ שכן תתלו בו. זה הפסד. ואתה יודע כמה זה עולה היום, גם האדמה חקלאית, איזה כסף, וההשקיה, וההחזקה שלו, וההובלה, והשינוע, וואה, וואה, וואה. שלא לדבר, אתה יודע מה הולך שם אצל הענבים? הנחשים עם מחשמם אוהבים ענבים. אתה בא לקצור מלא נחשים. שאני עכשיו ביין של קרמל, שלא תחשוב שאתה ניצלת מהם. הם בתוך המחלים נכנסו הנחשים שם והתרסקו. אבל אל תדאג, הכל שוקע ויוצא יין צלול אחר כך. זה גם בתמרים, בתמרים זה דבר ידוע, ובענבים.
השדה הזה, שמה היה דין הקרקע שלו? הוא מכר אותה או שהוא...
לא, שלא.
בשמיטה, אבל הוא לא הפקיר אותה, מה...
אני הפקרתי, יש לי שדה, הוא מופקרת, אז אני נזהר, יש מלאכות שמותר לי לעשות, יש מלאכות שאסור לי לעשות. בין המלאכות שמותר לי לעשות, לדאוג שהעץ כעת של הענבים, עכשיו בחודש טבת, לגזום לו את כל היחורים המיותרים, כי הם כמו קוצים, הם רק יפריעו. גם הם לא מוצאים פירות. הם צומחים ואחר כך מפריעים לפירות, פוצעים אותם. אתה לא יודע, לפעמים ענבים עם חורים. או אשכולות הרוסות, או כל מיני זה, מביאים לשוק. זה מזה, זה בגלל שלא לא, לא טיפלו בעץ.
ויהיה קדושת שביעית על הפרק.
בוודאי, תתאים כל פירות שביעית.
אז הוא לא יכול סתם לפצור את זה ככה אחרי זה. אחרי
לא, זה אז או על ידי הוצאת בדין, או על ידי מזון שלא סעודות, ויגיד לאחרים, בואו תלו לכם, כל אחד ואחד לפי עניינו. לא, זה לא תמיד בוודאות. אני אגיד לך למה. את הפצירה עושים, אף פעם לא עושים ביום. את הפצירה, ענבים של יין עושים לפני עלות השחר. ואז הוא נכנס שם כמו דוב, הכלי לתוך ה... הוא יודע בדיוק איך לחתוך, ואז מי שנתפס, נתפס, מה עושה? אין מבטלים איסור לכתחילה, אתה אומר, אה? בגלל הרב ינובסקי.
זה בכל הקרמים או שזה...
יש יותר ויש פחות.
רב, זה בגלל שאומרים שהעץ הדעת היה לגזם.
כן, בדיוק, זה הסיבה, שמעת אותו. עיין חומש בראשית. כן, זו בעיה. פעם דנו בזה. אז אמרו, א' זה לא ודאי, ב' זה בטל, וג' הוא נתרסה כבר, אין לו צורה. בריאה אפילו באלף לא בטיל, כשהיא שלמה, אבל אם היא התרסקה, אז היא בטלה. עכשיו שוב חזרנו לשאלה אם מותר לי לחתוך ענפים בשביעית. מותר בתנאי שזה לא מועיל לאילן, אלא אני צריך את ה... את הענפים, או שהענפים מסתירים לי את השמש. מפריעים. ולכן מותר לקצות ענפי אילן כדי לסכך בהם את סוכתו. אולם אם התחיל להוציא פרי, בענפים האלה יש פירות, כמו בתקופת אלול תשרה, שאז יש בה דקל, יש שם פירות. אין לקצות הענפים שיש בהם פירות. למה? משום הפסד הפירות. אבל האמת שבדקל זה לא הדוגמה הקלאסית, כי עד רבה, בדקל אתה תקצוץ, תשאיר אותו אחרי חודש, הוא בשל לך יופי של תמרים, שהחיינו וטעימנו, והגיענו לזמן הזה. מה שיש שם, 18 קילומטר של מטעים של תמרים. פה בכביש הביטה. 18 קילומטר על קילומטר. יש מקומות עד 3 קילומטר רוחב. והם נכנסים שם, רודדים את הכל, ואחר כך ממיינים אותם, ומעבירים אותם למפעל של השם ישמור. אתה רואה תמר יפה, וזה מה היה איתו עם התמר. נשים אותו לתוך אולם, להבדיל כמו שני שליש מבית הכנסת הזה, מכניסים את כל התמרים והארגזים, סוגרים עליהם בתחילת הלילה, פותח לו שם CO2 ופותח לו עוד איזה משהו שחונק אותם, ועוד חומר שמרסס, אז הם כולם יוצאים, כל התולעים יוצאים מהתמרים. ואתה רואה כל תמר כזה גדול, אתה לא תאמין שיש לו תולע. הם יוצאים בסך הלילה, חצי לילה ניסון, הם יוצאים. בחצי הלילה השני, מכת בכורות. אתה בא בבוקר, זה אני ראיתי, אתה בא בבוקר, אתה לא מאמין מה אתה רואה. שטיח של תולעים מתים ברצפה. שטיח. עכשיו זה בנוי מראש כך, בשיפוע, הוא פותח שם את הצינור, אומר, אל תיכנס, יש עדיין את החומר ההדברה. שוטף את זה, וואו, 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 וואו. מה יורד שמה? אפשר את כל מצרים למלות כלים עם התוצרת שיש שם. ואחר כך אתה רואה אותם איזה תמרים נוספיים בתוך הגזעים, שולחים אותם לסעודיה. עכשיו אלה של סעודיה אז לא כותבים שם ישראל, כותבים כל מיני בערבית, כל מיני אגה ברחונית ואיראן ולכל המקומות. אני לא יודע מה זה רחים. צריך לבדוק, אבל אלה התמרים הגדולים של בית שען הם בסדר גמור גם מכל הבחינות.
אבל צריך לבדוק, נכון?
לא, הגדולים האלה נקיים לחלוטין, אלא אם כן אתה רואה עליו מבחוץ צבע אחר או נגוע, וזה היה מה קורה בפנים. יכול להיות שהוא בחנות שם נשאר או התערבב סחורה ישנה עם סחורה חדשה. זה כנראה למשל הגרעינים, גרעיני חמניות וגרעיני אבטיח. אתה קונה של השנה, יופי, נקי. טוב, אתה רואה, באמצע יש כאלה שהם מחוררים. תפסתי את המחוררית, מה קורה פה? אז הוא אומר לי, הוא אומר לי, יש לי משנה שעברה, אני מערב 20% ב-80. אז אתה קונה חדש, אבל אתה צריך לדעת שבתוכו יש 20% משנה שעברה פלוס תולעים.
ישם מפנה חדש.
איזה מעט אתה יודע היום במסחר מה יש, טוב שיש לנו גשם, תודה לקדוש ברוך הוא, הכל מה שעושה לנו. תזכו ואימצו, והשם יצאו עליכם שאלות טובות, תזכו את הנה מעולם העלייה, להיזהר לא להחליף בקרח, בבקשה.